דבר מוזר ביותר. אני מלמד מורים נבוכים כבר הרבה שנים עם אותו ספר. הספר הלך והתבלה, לאט לאט נעלמו לו הקריחות, נשאר הדפים. הדפים הראשון והאחרון לאט לאט גם הם התחילו להיעלם. אתם יודעים איך זה שספר בלי קריחה וכו', אבל נשאר עוד חלק די משמעותי מהספר, ויום אחד הוא נעלם. כנראה פה בישיבה, אני חושד שפה בישיבה הוא נעלם. וצר לי עליו, כי קטעתי שם כל מיני הערות מחכימות ונחמדות. ולא הייתה לי ברירה, אלא קניתי ספר חדש. אז אנחנו מתחילים הכל מחדש. הבנתם? מחדשים את הכל. מוזר. אם אתם רואים ספר, כמו שתיארתי, תדעו שאני מאבד. טוב, ובכן, רבותיי, הספר שלפנינו הוא ספר מורה נבוכים, שהוא באמת פסגה של יצירה במחשבת ישראל, ללא ספק, אפשר לומר אולי הספר הכי משפיע. בתחומי מחשבת ישראל. אני חושב שיש עוד ספר שהוא כזה בעל השפעה. אולי הזוהר. אולי הזוהר. כל מה שהוא השפיע על העולם. זה מתחיל. זה באמת... זה התחרות פחות או יותר, צריך להבין. זה פחות או יותר ההתמודדות. אבל כספר של באדם בודד, הזוהר זה... זה ספרות שלמה, זה ממדים אחרים בכלל, זה תורה שלה, זה דבר אחר, אז קשה לפה זה לזור. אבל בכל אופן, כהוגה שיושב וכותב ספר, אין הוא דבר כזה. עכשיו, הרמב״ם כותב גם, שכל, אולי נקרא את השורה הזאת, רק כדי שתבינו בפני מה אנחנו עומדים, שנייה אחת, אני אבוא את השורה הזאת בהקדמה. תראו בעמוד, למי שיש את הספר, עמוד י"ב, יש לכם את הרב קפח? כן. התרגום שיש לכם במחשב זה הרב קפח? כן. או אבן תיבון? נדמה לי שאפשר להשיג את הרב קפח במחשב. אתם יכולים להשיג את זה. אז הוא אומר, כי יש גם את שוורץ, יש כמה, יש, איבן תיבון בטח יש, מסתובב, וגם שוורץ, הוא הרשה להפיץ את התרגום שלו.
במחשב זה הרב קפח.
במחשב זה הרב קפח, יפה. אז צוואת מאמר זה, תחפש. צוואת מאמר זה, אם תרצה להשיג כל מה שנאמר בו, עד שלא ישמת לך ממנו מאומה, תאם פרקיו זה עם זה, כן? איבן תיבון כתב... השב פרקיו זה על זה. השב פרקיו, תאם פרקיו. זאת אומרת, כל פרק צריך להעיר את הפרקים האחרים. ואל תהיה מטרתך בכל פרק להבין את כללות עניינו בלבד, אלא גם הבנת לה שנאמרה בו דרך אגב, ואף על פי שאינה מעניין הפרק. כי מאמר זה לא נאמרו בו הדברים איך שנזדמן, אלא בדקדוק רב ובמשנה דיוק וזהירות מגרימת טעות בהבנת דבר קשה. ואין דבר שנאמר בו שלא במקומו, אלא כדי לבין עניין מסוים במקומו. וכולי וכולי. הבנתם? עכשיו, כשמישהו אומר את הדבר הזה, אתה לא לוקח את זה יותר מדי קשה. כשהרמב״ם אומר את זה, אתה יודע איך הרמב״ם. אנחנו יודעים מי זה הרמב״ם, יודעים איך כל מילה. אנחנו יודעים את החזקה, אנחנו מדקדקים. נכון, שיעור כלולי על מילה אחת ברמב״ם. והוא לא כתב ביד החזקה שהוא הולך לדקדק בכל מילה, הוא לא כותב שם את זה. וכאן הוא כן כותב. אז אנחנו מבינים שזה באמת משהו מיוחד, ולכן באמת ידעו לכם שנכתבו אין ספור מאמרים על מילה ברמב״ם במורה נבוכים. על מילה, יש מאמרים על מילה או על תרגום של מילה או על פירוש של מילה או על מה מתכוון במילה הזו. ואנשים שיושבים ולומדים מורה נבוכים השנים, אז הם מתווכחים על מילה, על אות, על קצה של אות, על קצה של יוד, ואי אפשר לתאר מה זה פה. זאת אומרת, זה ספר שבאמת דקדקו בו. אתם לא יכולים לתאר, עד שאתה לא נתקל בזה, אתה לא מבין איך הם דקדקים בספר הזה. באיזה תשומת לב. סתירות ושאלות וקושיות והתאמות ודברים. בקיצור, זה ספר באמת לא מושקע. ואני חושב שגם אין עוד ספר שנכתב עליו כל כך הרבה בתחום מחשבת ישראל כמו מורה נבוכים. אולי עכשיו, בשנים האחרונות, הרב קוק אולי מתחיל לצבור תאוצה, אבל בכל אופן הרבה מלחץ ל-800 שנה, אז וגם הפרשנים, זו עשייה עצומה, אין ספק, עשרות או מאות מאמרים, ספרים, וללא ספק מאות רבות של מאמרים, זה ים שאין לו סוף, וכל שנה עוד ועוד, זה לא נגמר, זה לא, זה, אין לזה סוף.
אז למה
הוא כל כך קשה ללמוד את זה? כי הוא ספר קשה, זאת אומרת, אנחנו לאט לאט נראה מה הקושי שבו, כי כשאתה קורא אתה לא מתרשם שהוא כל כך קשה. אתה קורא, אתה די מבין, הוא לא כל כך קשה. אבל לאט לאט, כשאתה רוצה להתחיל להבין את המבנה, את התפיסה, את מה שהוא רוצה להעביר, אתה מיד רואה שעסק פה קשה מאוד, סתירות ושאלות וכולי. עכשיו תראו, הרמב״ם פה עוסק בשאלות היסוד, ממש בשאלות היסוד של כל האמונה שלנו, של תפיסת האמונה, של היהדות, של התורה וכולי. אז בהכרח, כשאתה עוסק בדברים כל כך עמוקים, בהכרח הדברים קשים. ואת זה הוא אומר. הוא אומר, תדע לך, שעוסקים בדברים העמוקים, גם אם אתה מנסה להיות בהיר, אתה לא מצליח. קל וחומר, כשאתה מנסה לא להיות בהיר. והוא אומר, הוא אומר מפורש, אני הולך להיות לא בהיר. כלומר, שתי שכבות של אי בהירות קיימות בספר, שכבה אחת זה מה שאפילו אם הוא היה רוצה, זה לא היה יוצא. והשכבה השנייה זה מה שהוא רוצה להסתיר. וזה גם מסובך מאוד לזהות את השכבות האלה. מתי הוא רוצה להסתיר, מתי הוא לא רוצה להסתיר, מתי הוא לא יכול להסתיר, מתי הוא לא יכול. מאוד מאוד מסובך. אבל בסך הכל אפשר לומר שאנחנו נמצאים פה מול ספר שיש בו גם רבדים של הסתרות. גם רבדים שבלית ברירה, כלומר כאילו סתירות או הסתרות שנובעות מאופיו של החומר או של הנושא, וגם בכוונה שהוא מסתיר דברים, אנחנו נראה את זה, נעסוק בסיבות הסתירות, יש לו כאן חיבור על זה, תראה מה. אז אם כן, הרמב״ם מציג את הספר שלו, והוא אומר שלמי הוא מיועד, קודם כל כך הוא פותח, הוא אומר הספר מיועד לאנשים נבוכים. מתוך מה נובעת מבוכתם? היא נובעת מסתירה שהם מזהים בין העולם הדתי שלהם, המקובל מבית המדרש, לעולם שנקרא לזה ספריית המכללה. הם פתחו ספרים בספריית המכללה, או פילוסופיה, לא משנה מה, והם רואים שכל מיני דברים שהם אמנו וחונכו עליהם, הם לא מתקבלים. אי אפשר להבין אותם, אי אפשר לקבל אותם. הם בלתי מתקבלים. וכל זמן שאתה נמצא בתוך עולם סגור, ויש פה איזה סוג של תמימות מסוימת, ואיזה סוג של גם שלמות מסוימת, כן? אז זה לא נורא. אתה חי בזה עולם, סך הכל אתה בכיוון הנכון, ברור, תפיסות שלך בגדול הן בסדר. אז הכל בסדר. אבל מה קורה כאשר פתאום פתחת הספר, והספר נראה הגיוני, והוא מציג דברים כבנויים, חשיבה שכלית ישרה, והוא מציג לך שאלות כשאתה חוזר למה שלמדת בבית המדרש, אתה מגלה שזה לא מסתדר, פשוט לא מסתדר, אי אפשר, לא מתקבל, לא עובר מסך. אז אתה נבוך לוותר על בית המדרש שאתה לא רוצה, ולוותר על החשיבה שלך, הישרה, אתה לא רוצה. מה אתה עושה מצב? מה אמר רב נחמן? מה לעשות? נו? יפה מאוד. זו תשובה מאוד עמוקה. יפה, תורה סמך דלת. אבל הוא אומר, מי מנגן? מי שר את השירים האלה? מי מוציא את האנשים מתוך החלל הפנוי?
הצדיק.
אבל צריך להשתדל לא ליפול לתוך החלל הפנוי, ולכן מה צריך להשתדל? לא לקרוא את מורה נבוכים. ככה הוא אומר, חד משמעי. לא להתקרב לספר, לא להתקרב אליו. למה? כי הוא מורר ספקות, מורר שאלות וכו' וכו'. עכשיו, הצדיק, כן, יכול להיכנס ולשאול וזה וזה וזה, אבל אז זה פתרון אחד, אבל צריך להבין, צריך להבין שגם רב נחמן והרמב״ם באים מעולמות שונים, וחשוב להבין את זה כבר בהתחלה. רב נחמן בא ממקום מאוד מודרני, החשיבה שלו, כמה שהוא סך הכל בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, כן? אז הוא, זה עדיין ההשכלה היא בגליציה שם באזור שהוא חי, אני יודע מה, מאוד מאוד ראשוני, אבל החושים שלו כל כך מחודדים, והוא כזה מעמיק, שהוא קולט דברים בצורה מאוד מעמיקה, והוא מבין כבר שהעולם שהרמב"ם מדבר עליו הוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, השלמות הזאת שהרמב"ם מוצא, שעל ידי השכל אפשר לפתור שאלות ולהוכיח דברים, ואת אצל הרמב"ם עוד הדברים ככה, עם כל הקשיים, עוד אפשר להתמודד איתם, בעולם שלנו, אומר כאילו רב נחמן, אי אפשר להתמודד, ולכן, אני לא, זה אין תשובות פשוטות לשאלות. הבנתם? כך הוא אומר, אין תשובות פשוטות לשאלות. עכשיו, זה מאוד מסובך להבין שגם הרמב״ם לא חשב שיש תשובותות. אבל בדברים היסודיים, הרמב״ם חשב שיש תשובות פשוטות. כן? כלומר, דברים הייתי אומר, למשל, במציאות השם, הרמב״ם חשב שלהוכיח את מציאות השם, זה הוכחה פשוטה. לא הרמב״ם רק, כולם. כולם, כל ההוגים. עד קאנט בעצם אפשר לומר, חשבו שיש דרך פשוטה, כמו שאתה מוכיח משפט פיתגורס. אתה מוכיח משפט פיתגורס, זה לא מסובך. כולנו למדנו את זה. אתם זוכרים ואני לא, אבל אפשר לוכיח משפט פיתגורס, זה רק עבודה מסוימת. ככה בכמה צעדים אפשר לוכיח שיש אלוקים, אין חוכמה. ו משהו קורה, כן, אפשר לומר כאן, אפשר לומר, לא משנה, כל מיני דברים, והביטחון הזה מתערער. ורב נחמן כבר מרגיש את זה, הבנתם? לכן צריך להתחיל לשיר, הבנתם? צריך להתחיל לשיר. וזה, אתם מבינים, זו תשובה אחרת לגמרי. אתה צריך לשאול אותך שאלה, אתה לוקח גיטרה ומתחיל לשיר לי שירים. לא משנה למה רב נחמן מתכוון כשהוא אומר שם ניגון, אבל הוא רוצה לומר שיש איזה מקום שהוא מעבר לשכל, שרק בו אתה יכול איכשהו לאחז כדי להגיע אל הנשגב, אל האינסוף, אל המשהו. מובן? והרמב״ם לא, כדי לדעת שיש אלוקים, הוא לא צריך להגיע. יש לרמב״ם אינסופיות, אנחנו נראה, יש הרבה אינסופיות אצל הרמב״ם. הוא לא כזה פשוט בכלל בכלל, וגם יש לו קשיים מאוד גדולים, וגם הוא מגיע לסתירות פנימיות ודברים וקשיים. ואת העולם של הרמב״ם הוא מאוד מאוד לא חלק. לא תמים ולא חלק. בזה למשל הוא שונה מרב סעדיה גאון. אצל רב סעדיה גאון אתם מוצאים איזה סוג של שלמות שכלית רגועה. יש לו הוכחות, יש לו דברים, הוא מוליך אותך צד אחרי צד. יש לו איזה סוג של ביטחון, שאם אתה חושב נכון, אתה תגיע. אין חוכמות. יש לך יתן, יש לך חוט, אתה הולך, 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 הולך. חבל יכול. אתה מתקדם, אתה תגיע לשאלות, תגיע לתשובות. אצל הרמב״ם זה לא כך. הרמב״ם כבר מבין שיש מקומות שהדברים הם מאוד מאוד מסובכים. אבל ביסודות, למשל מציאות אלוקים, אין בעיה. מעבר לכך, זה מתחיל להיות מסובך. מתחיל להיות מסובך, מתחיל להיות, כלומר, מה זה מסובך? עמוק. זאת אומרת, זה לעסוק באלוקים, במקור, באזור, זה קשה. אז במובן הזה יש איזה שוני בין עולמו של הרמב״ם לעולמנו, אבל מצד שני, הרמב״ם נותן לנו את יסודות החשיבה. דרך הרמב״ם אתה מבין את יסודות האמונה, ממש אתה נוגע ביסודות. אחרי למשל הרב קוק, שהעולם הראשוני שלו זה לא הרמב״ם, הוא בא מעולם יותר קבלי, יותר, הוא שייך כאילו לזרמים יותר קבליים, הוא נזקק מאוד לרמב״ם. הוא כל הזמן נזכר כאלה, הוא מזכיר אותו עשרות, אולי מאות פעמים. הוא מכיר את הרמב״ם היטב, היטב, לא היכרות שטחית. הוא מכיר היטב את ההתלבטויות הפנימיות, את השאלות, את התשובות, את ה... הוא אומר, אני הולך בעקבות הרמב״ם בדברים מסוימים. הוא מאוד, הוא זקוק לו. כי הוא באמת מפלס דרך. לא רק לרב קוק, לרבים רבים וטובים, גם מקובלים, גם חסידים. הרמב״ם, שורות מסוימות ברמב״ם הם אפשר לומר, נכסי צאן ברזל לכולם. כולם לקחו אותם, כולם שאבו מהם, כולם התעלו על ידיהם. ולא כמו שאנחנו חושבים שרק פילוסופים, ממש לא. תמיד פורסם בשם, היה מקובל בשם אבולעפיה, אברהם אבולעפיה, שהוא היה מקובל גמור. והוא טען שהרמב״ם היה בעצם איש סוד גמור, והוא רק מתחפש לפילוסוף, הוא כתב פירוש קבלי על מורה נבוכים, וכן הלאה. זאת אומרת, את הרמב״ם לקחו לכל מיני כיוונים, אבל זה לא סתם. אנחנו נראה שיש כל מיני רמזים ברמב״ם, שהוא כאילו, הוא לא נשאר בתחום הפילוסופי. אני באופן כללי לא הולך לקחת עוד להפוך אותו למקובל, כן? שאף אחד לא יתבלבל פה. הוא יישאר רמב״ם. אבל אנחנו גם נראה את החריגה שלו, כן? הוא לא נשאר במסגרת כאילו רציונלית פשוטה, אלא הוא חורג כל הזמן. יש בו איזה משהו אל משהו שמעבר. הרב קוק פעם הגדיר אותו שהוא נמצא בשער, הוא נמצא בפתח, וזו הגדרה מאוד יפה. הוא לא לגמרי רציונליסט. הוא רציונליסט, והוא יש בו משהו שהוא מעבר. טוב, זה דברים שעוד נראה. קיצור, ספר יסודי מאוד, איתו אפשר לצעוד. מי שלומד מורה נבוכים יכול להתקדם איתו ולקבל יסודות ממש לשאלות, להבנות היסודיות של התפיסה האמונית שלנו. אפילו שאתה בסוף לא מחזיק בעמדת הרמב״ם עצמו, אבל אתה מבין את הבעיות, ואתה מבין, כאילו פתח את הדלת, הציג לך את כל היסודות, ואתה עליהם יכול לבנות הלאה את השלבים הבאים. מובן? לכן ספר כל כך יסודי, שבאמת אי אפשר בלעדיו, לדעתי. אי אפשר בלעדיו. אתה, בלי לדעת, ואני רואה את זה בכל מקום ומקום. בלי להכיר את הרמב״ם טוב, אתה מתבלבל. בסדר? בסדר. עכשיו, מורה נבוכים. הרמב״ם אומר, אם כן, שזה נובע מתוך הצורך לענות לנבוכים. איך תיפטר הסתירה? אם רב נחמן אומר, לא לפתוח מורה נבוכים. הבנו. אבל הרמב״ם כמובן אומר, לפתוח את מורה נבוכים. זאת אומרת, הרמב״ם הוא בעד להתמודד עם הדבר. עכשיו, אני לא יודע אם הרמב״ם היה ממליץ לכל שכן שלו לפתוח ולהתלבט. לא בטוח. מה?
הוא לא ממליץ.
יכול להיות. יכול להיות. שכאילו הוא אומר, תישאר בתמימותך.
אבל...
כן. אני יודע, לא יודע. זאת שאלה מעניינת. אין אמירה מפורשת. הוא אומר כך, מי שלא פתוח, זה לא בשבילו. הוא לא אומר לשכן שלו, בא אליו, אומר לו, רב מוישה, אתה בעד שנפתח קצת פילוסופיה, מה אתה אומר? מה הוא אומר לו? עכשיו תלוי מי הבן אדם. יכול להיות שהרמב״ם אומר ככה, אם הוא בא לשאול אותי, זה כבר מראה שהוא לא צריך את זה. כי אם הוא באמת צריך את זה, הוא כבר לא היה בא לשאול. איך פותח ולא שואל אף אחד. נכון? כמו שאומרים לך, מותר ללמוד קבלה עד גיל 40? אם אתה שואל, הוא אומר לך לא. אבל אם אתה לא שואל ולומד, אז הוא כנראה שזה נכון. כן? אז אולי שאלה זה לא לשאול. לא יודע. בכל אופן, הרמב״ם פונה פה לאנשים שכבר נבוכים ויש להם סתירה בין העולמות. מה יעשה הרמב״ם? הוא יעשה דבר מאוד פשוט, בצורה הפשוטה, קודם בצורה הראשונית. איך הוא יפתור את הדילמה? הוא יראה לך שהקושיות שהקשית הן לא מתחילות, מכיוון שההבנה שלך את הפסוקים ואת כל ההבנה הדתית שלך הייתה לפי הבנה מסוימת. אבל כשאני אציג לך אותה בצורה חדשה, אז אתה, כל הקושיות יתפוררו מעצמם, ואתה תרגיש שהתורה מסתדרת מצויה, שום בעיה. הבנתם? כך חלק גדול מהספר, כך אומר הרמב״ם, בנו אל העיקרון הזה. שאני, אז פשוט, אני אקח איזה פסוק, שאתה, וואי, וואי, איך אפשר להבין, איך אפשר להבין? אני רק אומר לך, אינו כפשוטו. זהו, מכאן והלאה אתה כבר... אתה כבר הולך בלי שום בעיות. מובן? מספיק שאתה אומר איזו אמירה קטנה. קל וחומר שהוא מסביר בצורה יותר ארוכה, והוא נכנס לדברים. וכולי וכולי. עכשיו, אני מאוד ממליץ שאתם, אם אתם, נדבה אתכם רוחכם, זה גם ללמוד לעצמכם קצת את הספר, זאת אומרת, לא לסמוך רק על השיעור, שבשיעור אנחנו נוגעים בנקודות עמוקות ויסודיות, לוקחים משפט מסוים ועובדים עליו, מסבירים אותו פרק מסוים וכן הלאה, אבל כמובן שאנחנו לא עוברים על כל הספר, זה ספר ענק, ספר עצום. אז אם אתם למשל תשקיעו ותחליטו שהשנה אתם רוצים להיכנס קצת למורה נבוכים ותקחו חברותות, אז אני אשמח להנחות אתכם על אילו פרקים כדאי להתמקד, באילו פרקים כדאי להתמקד, כי הם באמת הפרקים היותר מרכזיים וחשובים. אלה בהחלט גם הפרקים שאנחנו נלמד אותם, בכל מקרה הם פרקים נבחרים, אבל כשאתם לומדים לבד אתם יכולים להרשות לעצמכם קצת יותר מרווח. ו... בסדר? אז המלצה. זאת המלצה לנצל את השנה הזאת, אולי לחברות, אחת מהחברותות, שאתם לומדים, יש לכם בטח כל אחד כמה חברותות למחשבה, אז אחת מהם תהיה במורה נבוכים. ואני מאוד ממליץ לכם על הדבר הזה, כי באמת אם יהיה לכם השנה הזאת, גם לימוד עצמי וגם שיעור מלווה, אני חושב שזו כניסה טובה. יש גם ספרות מחקרית ענפה שאני יכול להמליץ עליה, שכדאי לקרוא גם אותה, ואז יש לכם ביד משהו באמת רציני. בסדר? יפה. אז אם כן, בואו נדבר קצת על הפתיחה ועל מה שיש פה. אולי אני אשאל אתכם, לכם יש איזה ציפיות? מה אתם הייתם, מה הציפיות שלכם משיעור במורה נבוכים? מה, מעניין אותי אולי, כשאתה נכנס שיעור במורה נבוכים, מה אתה אומר לעצמך? פשוט לי זה היה מזמן, כשנכנסתי שיעור במורה נבוכים, היה לפני, הרב עמיטל לימד מורה נבוכים.
להכיר את המבנה, ליצור ארגז כלים כזה, שלקחת ללמוד לבד גם, כאילו אחר כך. זאת אומרת, לפעמים כשפתחים ספר כזה, אתה יכול לקרוא פסקה לבד, ואז להגיע לשיעור הפסקה, לשמוע דברים אחרים לחלוטין ממה שאתה הבנת. כי אתה הבנת בצורה הכי לא אובייקטיבית שיש, את בדיוק מה שאתה חשבת עליו ככה לאחרונה, וזה, עכשיו בסדר, כנראה שתמיד זה יהיה ככה, אבל להכיר את הסגנון, להכיר את המבנה, איך זה אמור לראות, דווקא גמרא, אני חושב בוודאות, כאילו למשל, אפשר לומר את זה על שיעורי גמרא, אני חושב בהתחלה, שיעורי מאוד בקיאות, כאילו ש...
תראה, בוא, זה לא עד כדי כך, זאת אומרת, להגיד שאתה לגמרי יהיה 100% הפוך, אני לא חושב שזה יקרה פה דבר כזה, אבל יקרה פה באמת שאתה פתאום תשים לב, בדרך כלל בשיעור, מה ששיעור יכול, אני חושב, מה שדיברת על כלים מסוימים, זאת אומרת, איזה שהם כלי יסודות, אני מסב את תשומת הלב ליסודות, שכשאתה קורא, אתה לא כל כך שם לב בקריאה ראשונה. אתה אומר, זה מעניין, זה חשוב, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, אתה לא שם לב שהשורה הזאת היא שורה דרמטית. שפה כתוב משהו שהוא כל כך חשוב, ואני אומר לך, הנה, ואני משווח, והשוואות בין פרקים וכן הלאה, שזה דבר שאתה בקריאה ראשונה לא יכול לעשות. כן? מה עוד? ציפיות?
אתה
נשמע
מה שיש
לרמב"ם
לומר,
בכל
הנושאים.
ללמוד את דעותיו. כן, בתחומים, בתחומים השונים. כן, להכיר את הרמב״ם, בא אומר במחשבה, בתחום המחשבה, לא רק בתחום ההלכתי, שאנחנו עוסקים בו המון כמובן.
לחשף השאלות ולמרות הן בכלל רלוונטיות אליהן.
מה? לבדוק אם?
השאלות בכלל רלוונטיות אליהן.
יפה, זאת אומרת, מידת הרלוונטיות של הרמב״ם אלינו, כי זאת גם שאלה מאוד מאוד חשובה, וגם היא, שוב, מבחינת השיעור, היא שאלה מעניינת, כי... כי מי שמעביר את השיעור, תדעו לכם, זו תמיד התלבטות, עד כמה להפוך את השאלות לשאלות רלוונטיות. ואני אסביר לכם גם למה, מה ההתלבטות. מצד אחד זה ממש מתבקש, מצד שני זה מעט את הקצב בצורה עצומה, כי ברגע שאתה מתחיל לקחת סוגיה ולהתחיל לראות את כל ההשלכות שלה ומה זה הולך ואיך זה מגיע אלינו, זה משהו עצום. ולפעמים זה ממש מתבקש, אבל לפעמים אתה אומר לעצמך שמע, אני צריך לתת את היסודות, אני צריך שיקלו את הרמב״ם. בסדר, אחרי זה נעשה את ההשלכות, נעשה הלאה, הלאה. בשיעור הבא, לא יודע, שנה הבאה. אבל בואו, שפחות יהיה לאנשים ביד, את היסודות של הרמב״ם. וקצר לקחת גם בחשבון שאנחנו, אין לנו הרבה זמן. זאת אומרת, סך הכל זה פחות משנה. זה לא הרבה זמן, מורים ברוכים. זה ספר שלומדים אותו שנים על גבי שנים. שנים על גבי שנים. זה ספר שלומדים אותו פעמים רבות. אבל זה גם, זה נושא שכמובן ההשלכות הרלוונטיות יהיו ברמה כזו או אחרת. ללא ספק. עוד משהו? עוד, תגיד עוד משהו? דוש כאילו איזו מחשבה על מה אמור להיות בשיעור? להתקרב להשם.
הרבה פעמים הספר הזה גם...
רגע, אני רוצה להתייחס. זה הייתה אמירה מאוד חשובה. תדע לך, זאת אמירה מאוד חשובה בעיניי, כי למה? כי מורים ברוכים נתפס הרבה פעמים כספר שיש בו משהו מרוחק, בגלל שהוא לפני 800 שנה, עם מערכת מסוימת של מושגים, תחום יותר פילוסופי. אנחנו קרובים יותר לעולמות קצת שונים, אנחנו יותר מודרניים, אנחנו יותר חסידים, יותר זה. זה נחשב, לפעמים יש איזו תחושה כאילו, אני יכול ללמוד במסודות, פילוסופי וכו', אבל עבודת השם זה שיחות הרן. או איזה קטע טוב באורות התורה. או איזה קטע טוב אני לא יודע. מה?
לא דווקא קטע. התחושה היא שיש דווקא היה זה, לא דווקא, שיש איזה ניתוק בין קטעים לבין השלום הרוחני, שקטעים חסים איזשהו משבצות כאיזשהו תבנות.
לא, כן, אבל רוח של מישהו, אנשים אחרים. ודווקא באמת באמת, אני חושב שזה ראייה לא נכונה של הרמב״ם, כי אני חושב, אנחנו אדגיש את זה בהמשך בשיעור, שהרמב״ם בדרכו הוא מאוד מאוד בוא נגיד ככה בשפה סלנגית, הוא דוס, הוא ממש דוס, זה לא יומן כמה שהוא דוס. אתה פשוט מגלה את זה לאט לאט. אז עכשיו אתם צוחקים, רבוי שבן מיימו ממשה עד משה וגם כמשה, ברור. אבל לחוש את זה, לחוש בספר מורה נבוכים, זה לא כל כך קל, כי יש המון כיסויים. וזה הבדל הרבה פעמים בין פילוסופים לחסידים. החסידים, אנשים ברוח חסידית, הם נורא סקפטיים לגבי אנשים שיש להם גם קצת שכל. הם נורא סקפטיים. הם אומרים, עזוב, וחייך, הוא חושב כל הזמן, הוא מקרר. אתם זוכרים שפעם חבר'ה רצו לעשות גוש, פעם היה פה איזה סיפור בישיבה, שחבר'ה עשו חולצה של הגוש, אז מחזור פה משהו, והם עשו מקרר, פריזר כזה, רוצה לעשות גוש, פריזר, משהו כזה. אנחנו הזדעקנו, נורא, חבר'ה, בוא נחל, מה הפריזר? בוא, היית עושה איזה תנור, מה הפריזר? מה? עכשיו, זה נובע מאיזה סקפטיות מסוימת, שהאדם, החסיד, הוא לא מאמין שלאדם שיש לו איזה צורת חשיבה מסוימת, או חשיבה שהוא יכול להיות עם איזה להד דתי. למה? כי אנשים נוטים לבחון את הלהט הדתי, את האמוני, אני אקרא לזה הדוסים, את הדבקות, הם בוחנים על פי עולם המפריד. עכשיו תראה, אם אתה הולך לקרלין, מישהו היה פעם במניין בקרלין? לא הייתם. אז בקרלין מוכרים שם כפיים באמצע התפילה בצורה מטורפת. עכשיו אתה בא לשם, תורא לידך 100 אנשים באמצע 18, מחיאות כפיים מטורפות. אתה אומר לעצמך, וואלה, אני כנראה לא רציני. למה? אני לא מוכר כפיים. תראה איך הם מוכרים כפיים. עכשיו אתה הולך הביתה, אתה הולך שני אחד. מי אומר שמחיאת כפיים? זה אדם. מי אומר שחייבים למחוא כפיים? הקדוש ברוך הוא מחכה למחיאות כפיים? ואם אדם עומד ברצינות ובדבקות, אז מה? זה לא עבודת השם. יש בעיה, כן? יש בעיה, ואני, לי קרה הרבה פעמים, שאני אומר, היו לי חלישות הדת, יש לי כמה סיפורים על חלישות הדת שהייתה לי, שמעתי ליד אנשים, סיפור שאני זוכר שלחנו פעם עם שיעור אחד, שיעור ה' לשבת בקריית ארבע. ואז לתומנו הלכנו להתפלל קבלת שבת במערת המכפלה. יהודים באנו לקבלת שבת, יודעים איך באים ליהודים במערת המכפלה. לקבלת שבת, אתה בא, אתה יושב, אתה אומר קבלת שבת, אתה מתנמלם לך קצת, כן, יודעים, קבלת שבת, כן, זה... ובלך דודי, קצת מתלהבים, קצת שרים, כן. ייצור התברר, אני לא יודע, אני אף פעם לא הייתי שם קבלת שבת, זה הפעם היחידה, ואני לא יודע מה שראיתי זה כל שבת או לא. התברר שאנשים שם, תאמינו לי, כל אחד, כל בית בלך דודי שם, מינימום, 25 דקות. שמחת תורה אצלנו, ילד קטן לעומת קבלת שבת של אותם אנשים מקפצים ומרקדים ושרים ומשוררים ומטפחים בידיהם מה שאתם רוצים. אנחנו ישבנו שם, לא ידענו את נפשנו. אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע, הם נורמליים ואני משוגע, הם משוגעים ואני הנורמלי, הם הדתיים ואני הפריג'ידר, או הם המטורפים ואני הנורמלי. אתה לא, אני יצאתי שם מבולבל לחלוטין. אתה לא יכול לרקוד איתם. ריקודים כזה, דה, כזה, פינגווינים שאנחנו עושים, סבנו, סבנו. זה, אנחנו מבינים איך עושים את זה. הם שם, אנשים קפצו לגובה כזה. אני אומר לכם, יש שם איזה, אני אמירי לי חוזרים בתשובה, אני לא יודע, אנשים עם חיוך על הפנים של עד קטן, אתם קפצו לגובה. אתה מסתכל, אתה לא יודע מה קורה שם. תלכו פעם. אני לא יודע אם זה ממשיך עד היום, אולי מעד היום רוקדים שם. אני לא יודע. עכשיו, אתה שואל את עצמך, רק רגע, אתה לא יודע מה, זה עבודת השם, אתה לא יודע. עכשיו, אתה יכול להיות שיפוטי, ולהגיד, הם לא צודקים, אני צודק, או הם צודקים, אני לא צודק. אתה יכול גם להיות קצת יותר פתוח. לא אומר, תשמע, הרבה דרכים למקום. ולא צריך, כל אחד צריך ללמוד את, את ה... יש כל הדרכים לעבודת השם, אבל העניין הוא שאתה מצליח לזהות שגם אדם שהוא לא כמוך, לא משנה מה, עומד או מתנדנד או קופץ או מוחא כפיים, שיש לו סוג של עבודת השם. ואת זה אני למדתי, וזה מסיים את הנקודה הזאת, את התשובה לך, מסיפור יפה של הרב עמיטל. שהוא פעם סיפר, וזה אני חושב סיפור מופת, שפעם סיפר לו איזה יקי אחד, על שמחת תורה בפרנקפורט. אז הוא אומר לו, כשבפרנקפורט היו עושים שמחת תורה, אז הם אמרו, מה, נבוא ונעשה הקפות? צריך לעשות חזרות לקראת ההקפות. חזרות, הבנתם? הם היו עושים חזרות לקראת ההקפות של שמחת תורה. אז כשהרב עמיטל שמע את זה, הוא אמר לעצמו, תשמע, היקים האלה, מה זה ראש בלטה? הם עושים חזרות לקראת ההקפות של שמחת תורה. איפה הספונטניות? איפה ההתלהבות? הם עושים חזרות. ככה הוא אומר לעצמו. ובינתיים, כשהוא מספר לו, הוא מתחיל לתאר לו את ההקפות, איך היו שם. איך הם היו הולכים בסיבוב, היה שם איזה מקום שהיו מתכופפים ויורדים ועולים. ותוך כדי זה שהוא מספר לו, הוא בוכה. הבן אדם בוכה, שהוא נזכר במה שהיה. אומר הרב עמיטל, מה אני חושב שהוא? תראה, זה הייתה שמחת תורה שלו. זה היה שמחת תורה שלו. זאת את ה... אני חושב שהוא יהיה כיף, שהוא עושה חזרות, ושזה בעיניי לא מוזר. זאת את השמחת תורה שלו. זה בשבילי אמירה מאוד חשובה. כלומר, אתה, בעיניים שלך, שופט את השני, הוא לא פועל לפי הכללים שלך, אז אתה חושב שאין לו כלום. זה פשוט טעות. עכשיו, מורה נבוכים, אנשים הרבה פעמים, לא מבינים את הספר. הם חושבים כך שיש פה שפע עצום של חשיבה, של... ברמות עמות ביותר, שהספר הזה הוא, הוא רק חשיבה על. והם לא קולטים את האש הבוערת בתוך הספר הזה. ולכן זה מאוד חשוב הקטע הזה של עבודת השם, כי יש כאן אש מאוד עמוקה. מסוג, לדעתי, עצום. לכן יש כאן דבקות גדולה. ספר שבאמת יש בו דבקות גדולה. ואני זוכר שגם הרב עמיטל עליו השלום קמפה אמר לנו, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. הרמב״ם היה לו להט מוסתר. מובן? אז לכן זה בהחלט ספר שיש בו מעבר לכל הדברים, לתפיסות ולהבנות ולמבנים ולחשיבה ולשאלות וכו'. יש בו דבקות ולהט עמוק מאוד. בסדר? אז זה באמת חשוב. כן, רציתי להגיד משהו?
רציתי להגיד שהרבה פעמים גם ספר לימוד ומחשבה פותח סוגיות יסוד, שאז דרך דווקא זאת אומרת, למה לא ללמוד את זה גם בחברות או לבד? אז בשיעור הרבה פעמים הרב, כאילו אדם מניסיון, אם כן נתקל בסוגיה כזאת במקומות אחרים, אז זה גם פותח פתח ללמוד את הסוגיות חכך ככה על כל מיני ספרים אחרים.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה לפעמים אפשר להראות איך סוגיה מסוימת, איך היא מונהרת על ידי הוגים אחרים, איך הם מביטים על הסוגיות ומה הם אומרים. כמובן, שוב, הכל במגבלות, כי שוב, כל סוגיה אפשר להפוך אותה לסוגיה שנתית. כמעט כל סוגיה, סוגיה שנתית, יכול להתחיל לעשות חתך. אבל צריך להציץ באחרים, ואז זה נותן פרספקטיבות טובות לספר שאתה לומד. פתאום אתה רואה, מריה לומר. בדיוק אמר לי, אתם יודעים איזה הרב נפתלי רייכנר, שאני מלבשה בידי, בבית מדרש, שהיה רם בנווה שמואל. אז הוא אומר לי בחיוך, הוא אומר, תראה, כולם יודעים שהרמב״ם אומר שלנבואה אין שום דבר להגיד בהלכה. נכון, אתם יודעים שנביא, כולם לומדו הקדמה לפירוש המשנה. שהנביא יש לו אצבע אחת בבית מדרש. הוא יכול לבוא ולהגיד, השמיים אמרו לי, התנבאתי ברגע זה, עכשיו, עכשיו, אני נביא. אומרים לו, אצבע אחת. לא בשמיים, קיצור, וכולי, כולם מכירים את כל הדברים. הרמב״ם אומר, הנבואה לא קשורה לבית המדרש. הנביא יש לו כוח אך ורק בהוראת שעה. כמנהיג יש לו הוראת שעה, הוא יכול לבוא ולומר, עכשיו התנבטתי שאנשים צריכים עכשיו לצאת למלחמה, ולכן אז מותר גם אפילו לעשות בשבת. ולא מותר, חובה, כן, לצאת בשבת למלחמה, וכן הלאה וכן הלאה. כי זה דבר הנביא, ואנחנו עושים את זה. אבל זה לא קשור לתורה, כי התורה היא ההילך בפני עצמו, שהיא המשך תורת משה, שתורת משה היא נצחית, וכל מה שקורה בתורה זה בית המדרש, וזה השכל. וכולי וכולי. כולם יודעים. והנה ריהל אומר שהנביא מכריע בנבואה בהלכה. שהם לא יודעים את זה. אז זה מאוד מעניין, שפתאום אתה נוגע באיזה סוגיה, ופתאום אתה רואה שמישהו אחר אומר משהו לגמרי אחר, וזה פתאום מנהיר ומציג את הדברים בצורה ופרספקטיבה יפה. אז יישר כוחכם על הדברים שאתם אומרים, באמת דברים יפים מאוד. ואני עכשיו, לאור הדברים האלה, אני אגיד כמה דברים על הפתיחה. נתחיל בפתיחה, אני אגיד כמה נקודות. שוב, אני אומר, אני ממליץ לכם, מי שרוצה, כבר אני נותן את ההנחיה הראשונה, מי שרוצה לעיין לבד בחברותה, כמובן אני ממליץ בחברותה, כי זה ספר של מודים בחברותה. כן, עדיף בחברותה, אז לעיין מהפתיחה, כלומר מההתחלה של הספר ממש, כולל ההקדמות השונות, עד נגיד פרק, בערך, נגיד פרק כף. משהו כזה, זה נותן לך תחושה טובה של הראשית של מורה נבוכים. היסודות פה, יש פה כמה דברים, אתה מקבל איזה רושם ראשוני טוב. כמובן, אחר כך מתחילים, אפשר להתחיל לקפוץ קצת בחלק ראשון. אפשר קצת לפעות, בשביל קריאה ראשונה, באופן כללי, כל פרק, כל שורה לבוא נבוכים היא חשובה. עכשיו, כשאדם שפעם ראשונה לומד, אפשר קצת להתחיל לדלג, לקפץ לפרקים מתקדמים יותר. כמובן, אז מי שרוצה עם חברותה, יכול להתחיל לשעות וללמוד לפי הקצב, לפי הדברים האלה. בסדר? ובכן, אומר הרמב״ם, אני אגע בנקודות מסוימות בפתיחה, שהן הנקודות המרכזיות בספר. הרמב״ם אומר לנו שמטרת הספר היא לעסוק בביאורי מילים משותפות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש קשיים גדולים בהבנת כתבי הקודש שלנו, מכיוון ש אנחנו מבינים את הפסוקים ואת המילים בצורה מסוימת. הרמב״ם טורח בעשרות פרקים בחלק ראשון, להראות שיש מילה שכשאתה קורא אותה, אתה קורא לתומך, לפי פירוש מסוים. והנה, כשאתה חושב על המשמעויות של המילה, אתה מעמיק בה, אתה פתאום רואה שלמילה יש המון משמעויות, המון פירושים. זה נכון שהפירוש הראשון שקופץ לך לראש הוא א', אבל יש עוד פירושים ועוד דברים. ולכן הרבה פעמים אני צריך להסב את תשומת לבך שהקריאה הראשונה שאתה קראת היא לא הקריאה שהיא באמת הקריאה המעמיקה. ובעיקר הדבר נובע, מתייחס לתיאורים של הפסוקים את אלוקים. כלומר, אתה יכול לראות בהמון פסוקים שמתייחסים לקדוש ברוך הוא, ואתה רואה שמשתמשים במילה מסוימת, ולאט לאט אני אראה לך איך אותה מילה, אני לא צריך אפילו לשנות את המילה, בעצם מתכוונת למשהו לגמרי אחר. והמהלך יהיה לקחת מילים שיש בהם מימד של הגשמה ואנושיות, אנתרופופורמיזם, כן? ולהראות שבעצם הכוונות הן הרבה יותר רוחניות, הרבה יותר וחסרות גשמיות. מובן? אז אני יודע מה, למשל, אפשר לקחת פה דוגמאות. בואו ניקח דוגמה קצת בפרקים הראשונים, כדי שתקבלו איזה רושם. כן? אז הוא אומר, בואו ניקח פרק, ניקח פרק ח', מקום. שם זה עיקר הנחתו למקום הפרטי והכללי. יפה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא נמצא במקום מסוים, אתה אומר, תשמע, כדי שמישהו יהיה במשהו, במקום, הוא צריך להיות בעל גוף, נכון? צריך להיות לאיזה ממדים כדי שיתפוס מקום. אז יש הרבה פעמים המילה מקום קשורה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, זה בכלל, המילה מקום יכולה להיות דבר אחר. גם בו התרחבה השפה, אז אותו שם לדרגת אדם ומולתו. כלומר, לשלמותו בדבר מסוים. עד שאומרים פלוני, במקום פלוני, נכון? בדבר פלוני. וכבר ידעת ריבוי שימוש בעלי הלשון בזמרו, ממלא מקום אבותיו. עכשיו, מה זה ממלא מקום אבותיו? הוא לא יושב בכיסא שלו. הוא ממלא את מקומו, הכוונה, שהוא נמצא בדרגתו. כלומר, המילה מקום יכולה להיות לא מקום פיזי, אלא דרגה מסוימת. הוא נמצא במקומו, הוא בא במקומו. נכון? כלומר שהוא בא במקומו. לא מתכוונים שהוא בא ותפס את המקום שלו בכיסא שלו, אלא הוא בא במקומו, הוא עושה תפקיד שלו. או הוא הגיע לדרגתו. או מחלוקת במקומה עומדת, כלומר בדרגתה. ועל דרך השאלה זו נאמר ברוך כבוד השם ממקומו. כלומר, כפי מעלתו ורוממות כבודו במציאות. הבנתם? אז הוא לוקח את המילה מקום. שקריאה ראשונה אתה קורא מקום, מקום, אתה נותן לזה ממד גופני, גשמי, גיאוגרפי, וכו' וכו'. הוא בא ואומר, לא, ברוך כבוד השם מקומו, זאת אומרת, דרגתו של הקדוש ברוך הוא היא עליונה. כן? וכן כל מקום שנזכר, מקום כלפי השם, אין הכוונה בו אלא מעלת מציאותו יתעלה, אשר אין למשל ולא דימון. בסדר? אז הוא ייקח את המילה כיסא, כן? מה, לקדוש ברוך הוא יש כיסא? אז כולם אומרים, לא, זה לא כיסא ממש. זה לא כיסא, כיסאו של השם, זה לא כיסא, זה כאילו המקום, או הייתי אומר, משהו שמורה על אלוקים. אז ככה, מילה אחרי מילה, מילה אחרי מילה, הוא יראה לך איך הפירוש הראשון שלה, מיד מקפיץ לך הפירוש לגמרי לגמרי גשמי, ולאט לאט, כשאתה מתחיל להסתכל פנימה, אתה רואה שיכול להיות לה גם רבדים נוספים. למה התורה כותבת בצורה כזאת? כן? למה התורה כותבת? זאת אומרת, דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, התורה מדברת בשפה מדברת. היא רוצה לפנות לאנשים ברמות תפיסה והתפתחות שונות, ולכן היא מדברת בשפה רב משמעית. וכל אחד מבין כפי משמעות. אז הציבור יושב ושומע כיסא. אם הוא מבין כיסא, כיסא, שיהיה כיסא. מקום, מקום, חושב מקום. אבל מי שכבר חכם, למשל כשמשה רבינו ישב עם הזקנים באוהל והוא קרא להם איזה פסוק עם מקום, אומר לו, חבר'ה, אני מקווה שאתם מבינים שמקום זה לא כיסא, כיסא, מקום, מקום. זה דרגה רוחנית. זאת אומרת, השפה תמיד הייתה רב שכבתית עם הרבה רבדים, ואני, רבי משה בן מימון, חושף איך רבי משה בן אמרם הסביר לאהרון ול70 הזקנים את העומק והסוד התמונים בתוך הפסוקים. הבנתם? זאת אומרת, אני לא מלביש פרשנות חדשה. הבנתם? אני לא מלביש, אני לא מדביק משהו שלא התכוון אליו הכותב, אלא אני חושף לך מה שהיה מוסתר עד היום, וכנראה הרמב״ם חושב שפשוט הגיע הזמן, כנראה זה ככה, הגיע הזמן לחשוף דברים שעד היום אולי לא נחשפו, אולי לא יודע, אנשים לא היו חשופים לפילוסופיה, אולי לא היו, לא יודע, למה הרמב״ם, זה, בשום מקום הוא לא מסביר מה קרה שפתאום, הוא אומר, יש לבוכים, ונראה, הדור דורש הסברים וחשיפה מסוימת של הדברים שעד היום היו כסויים. זאת אומרת, הוא חושב שהידע, הוא רק חושף ידע קדום. הרמב״ם בשום פנים לא מעלה על הדעת, כן? שהוא מדביק, מלביש, ממציא, ובמובן, הוא חושף אמיתות נסתרות בי. אז אם כן, הדבר הראשון שהוא הולך לעשות, זה לפרש מילים שיש להם ביאורים שונים, והוא חושף את אחד הביאורים שלהם. בסדר? אז למשל, לעלות בסולם. כן? שהפרשת שבוע? לעלות בסולם. אז לעלות בסולם זה לא סולם שעולים בו, אלא זה דרגות התעלות רוחניות שאתה יכול לעלות ולרדת. מובן? הסולם הזה זה מין דרגות התעלות שאתה יכול לעלות ולרדת בהם. וכן הלאה וכן הלאה, כל דבר ודבר שאנחנו נתייחס אליו. בסדר? אז זה מהגמה הראשונה של הספר. לקחת פסוקים, לקחת מילים, ולהשתמש בהם ולבאר את המילים. בסדר? זה נושא אחד. נושא שני, משלים ודימויים. זאת אומרת, זה כבר יותר ארוך. זה לא רק מילה, אלא יש משל שלהם, סיפור שלהם. אומר הרמב״ם, זה משל. אל תראו אותו כפשוטו. זה משל. כן? ברגע שיגיד לך זה משל, אז אתה מתייחס כבר לגמרי אחרת. מובן? אתה יכול, כל הסיפור הוא אחר לגמרי. אתה לא קורא אותו כפשוטו. אתה מבין שמאחורי זה מסתתר איזה רעיון מסוים. הדברים הם לא כפשוטם. וברגע שאומרים לך את הדבר הזה, אז אתה כבר מתייחס אחרת לגמרי לכל מה שדיבר. נגיד, תראה לצלך שמישהו בא ואומר לך על פרק א' של בראשית, שהוא לא כפשוטו, אלא הוא משל. כן? אז מה רוצים לומר? שהדברים כתובים שם בצורה סמויה, ויש שם כל מיני סודות, כל מיני דברים. בסדר? אז אם כן, הדבר הראשון זה לחשוף רבדים סמויים בכתובים. פסוקים, מילים, דימויים, משלים. המטרה שלי בספר, אומר הרמב״ם, לחשוף את הרובד הזה, ועל ידי זה הנבוך ותר מנבוכתו. כי הוא קורא את הכתובים לפי פשטם, ואני חושף לו שהם רק משל. מובן? ואז אתה נפטר לך כל הבעיה, כל הקושי נפטר, כי אתה כבר לא קורא את הדברים כפשוטם. בסדר? זה דבר אחד. עכשיו אולי בואו נקרא, יש לנו, זה באמת קצת גבולי הזמן, אז אולי נשאיר את משל הפרקים לפעם הבאה, נשאיר את זה. אז אני אגיד לכם דברים אחרים שנמצאים פה. אומר הרמב״ם שכשאתה עובר על המשלים האלה וכל הדימויים האלה, אז תמיד השאלה היא, למה היה צורך להשתמש במשלים ובדימויים? מובן? מתברר לפי הרמב״ם, שבניגוד למה שאנחנו חושבים, שלפעמים משלים ודימויים באים להסביר תוכן קשה, נכון? מתי אתה משתמש בדימויים? אני מסביר לך משהו, אתה אומר, רגע, מה הכוונה? תביא לי דוגמה, תביא לי דוגמה. ואז אני מביא לך איזה דוגמה, אז אתה אומר, הבנתי. אומרת, הדימוי והמשל באים על מנת להמחיש משהו קשה. נכון? בדרך כלל לקחנו משתמשים במשל ודוגמה. הרמב״ם אומר שהמשל והדימוי לא באים להמחיש משהו קשה, אלא באים להסתיר דבר שהוא ברמה גבוהה. ולכן התפקיד שלנו הוא להפשיט את ההסתרות האלה למי שראוי לך. עכשיו, זה מאוד מסוכן. כי אז כשאתה כותב, כשאתה לומד מול בני אדם בעל פה, אתה מסתכל לאנשים בעיניים, אתה רואה אם הם מתאימים לזה, אתה רואה אם לא מתאימים, אז אתה עושה תרגילים, אתה לא אומר. אבל כשאתה כותב ספר, מה אתה עושה? אתה בבעיה. אז כשאתה הולך לחשוף ולהוריד את מסך הדימויים, ולחשוף את הסוד שבפנים, אתה בעצם פועל אל נגד, אל מול מגמת הכותב, כי הוא בכוונה הסתיר, ואתה עכשיו חושף. אז אתה צריך לעשות את זה בצורה, זאת אומרת, לא, הדור דורש. בסדר, הדור דורש. אבל יכול להיות שאתה תביא נזק, נכון? כי המסתיר ידע מה הוא עושה. אז מה הוא אומר? אני אלך לעשות את זה בצורה כזאת, שאנשים שלא מתאימים, ינשרו בדרך. למשל, אני אהיה משעמם. אתה תהיה משעמם. אז כשאתה משעמם, אז אנשים ש... זה לא בשבילנו, שלום שלום, יעזבו את הדרך. אומר רמב״ם, ברוך שפטרנו. זה בדיוק האנשים שעשו שם. מי נדמת עם הספר? לאנשים שיחזיקו בספר, יהיו מוכנים להתעקש, יהיו מוכנים להתאמץ, יהיו מוכנים לעמוד מול הקשיים ולהתאמץ. אבל הספר הוא לא ספר קל, הוא ספר שמיועד, כן? לסנן את האנשים שהשאלות האלה לא נמצאים בדם שלהם. לכן יש פה משהו מקשה בכוונה, שם כמפזר מכשולים, כדי לאפשר את הסינון הזה. בסדר? זה העקרונות שנמצאים פה, יש כאן הרבה דברים מאוד מעניינים וכולי וטובים, אבל אני אמרתי לכם את העקרונות. יש כאן עוד משל אחד מאוד יפה שהוא משל הברקים, ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה.